כל חי אונליין 93fm.co.il. הבית היהודי עם הרב שמחה כהן.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93-93, 058-600-9393. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם באתר האינטרנט של כל חי בכתובת 93fm.co.il בחלונית הודעה לשידור.
ערב טוב מאזינים יקרים, ערב טוב ותודה לרב דוד ולרב מנדי על ה תקשורת שהם יוצרים איתנו. כרגיל, התוכנית היא שלכם, ואנחנו ממתינים לשאלותיכם, וכשיגיעו נוכל, בעזרת השם יתברך, להשיב תשובה. ועד אז, נפנה לפרשת השבוע. פרשת השבוע יש בה לפחות שני דברים שעשויים להסב את תשומת ליבנו. האחד, שלעיתים נראה שכשאנחנו מדברים רבות על מחמאות, על עידוד, זה שייך לזוג צעיר, להדרכת חתנים, ולא שייך בכלל לאנשים מבוגרים. אני זכיתי להכיר לפחות שני גדולי הדור, שזו הצירה גם במחמאות, דיברו עם נשותיהם. אבל הנה התורה עצמה מלמדת אותנו את הדבר הזה, וזכורני עוד לפני יותר מ-50 וכמה שנים, בהיותי תלמיד צעיר בישיבת באר יעקב, שנבדל לחיים, הרב הולבה, רבי ומורי, היה מוסר שיעורים בחומש, וחוסר על עצמו כל שנה, ולא אשכח כל פעם שהיה מגיע לפסוק, איי שרה אשתך, ורשי אומר לחבבה על בעלה, ואז הוא היה עושה טקס, שאז היה נראה לי קצת משונה, ואז הוא היה אומר, זוג סקנים לחבבה על בעלה. כן, גם זוג סקנים, יש צורך, חובה, מצווה דהורייתא לפי הרמב״ם, בהלכות דעות, להחמיא זה לזה. בגלל שזה לא קשור לצעירים. נכון שעל פי רוב, בגיל המבוגר יש פחות חיכוכים, פחות הבדלי דעות, אבל לא תמיד משום שהם סוף סוף מקבלים האחד את השני, לעתים זה דווקא נובע משום שהתעייפו מלריב. ולא זה מה שהתורה מצפה. התורה מצפה לאחידות דעים, מתוך אהבה וידידות והפיכת לאדם אחד, צלם אלוקים, כפי שאדם וחווה היו לפני היפרדם. הדבר אחד נלמד, הצורך להחמיא, לעודד, גם לזוג סקנים. נכון שאחרי תקופה אולי של, אולי, אם זה לא היה במשך שנים ופתאום כן, והבנים יבואו ויגידו, תראו איך סבא מדבר עם סבתא, איך סבתא מדברת עם סבא, אבל זה דבר הכי חשוב, וגם הוא יכול לתרום למערכת היחסים שלהם, ולהשפעה על הילדים, שזה מביא אותנו לנקודה הבאה שהייתי מבקש להעלות. כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לטפל באנשי סדום, אז נאמר בתורה, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. והפסוק הבא הוא עבורנו חשוב. כי ידעתיו, כלומר אני יודע לעתיד, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, לפי איך שאני רואה את אברהם כרגע, אני יודע מה יהיה הכיוון שבו הוא יכוון את בניו. וזוהי נקודה שחשובה לכולנו לזכור ולזכור ולזכור, שהילדים שלנו הם חקיינים שלנו, תמיד ובוודאי בנושא של נישואין. עובדה היא שכמעט כל אדם שמתחתן אומר, אני לא יהיה כמו ההורים שלי, והוא בכלל לא יודע שגם אבא שלו אמר את זה, וסבא שלו אמר את זאת. אנשים הם חקיינים. ומי שעוסק בטיפול זוגי, אחד הדברים שהוא מנסה לברר באמת, מה היה בבית ההורים, משום שהילדים הם חקיינים. כל זה בעצם אומר לנו, שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, שההתנהגות שלנו, לא רק תישאר ביני לבין רעייתי, ביני לבין בעלי, אלא יש לזה השלכות לשנים, שנים, שנים. בגלל שהבנים הם חקיינים. והתנהגות שאינה נכונה ותמשיך אצל הילדים עם כל הכאב, ההורים מצד אחד יקבלו שכר על ההתנהגות הנכונה, מצד שני עשויים לקבל עונש על הסבל שגורם הבן או הבת שלהם לבן לבת הזוג. בגלל שזה בעצם מגרמתם. אבל זה לא רק נקודה של שכר. אני מבקש לומר שלעיתים אדם לא חושב שצריך לפרגן לאשתו, או אישה אינה חושבת שצריכה לפרגן לבעלה. אבל כשהוא והיא מבינים שהדבר קשור לילדים, עם הילדים אין לנו תחרות. תמיד תמיד כל כולנו, בשלב מסוים אפילו אדם אומר לעצמו, אני לא חי בשביל עצמי, אני חי בשביל הילדים שלי. ולכן ככל שנחיה יותר טוב זה עם זה, ככל שנחמיא ונעודד האחד את השני, ככל שנאזין זה לזה, באופן הכי טבעי, הילדים שלנו יחקו אותנו. ייתכן שלהורים הדבר צריך לעבוד, לעמול, לעשות את השינויים, להיות מאופק, מצד אחד אני רוצה להגיד מיד את מה שיש לי על הלב, ובכלל להחמיא צריך לקחת נשימה ארוכה עד שאני אוכל להחמיא. אבל אם נעשה את זה והילדים יהיו חקיינים שלנו, הרי אצלהם זה יהיה באופן טבעי והכי פשוט. אבל לא רק זו, כולם אנחנו יודעים שלא תמיד יכולת כלכלית גורם לאדם לראות טוב, לחשוב טוב. החיים יש בהם דברים יפים ויש בהם דברים מכוערים. והם יפים או מכוערים לא כמות שהם, אלא איך שאנחנו מסתכלים עליהם. קיימת אמרה שאת כמות הסבל שתגיע לאדם, בורא עולם קובע. אבל כמה הוא יסבול, אדם קובע לעצמו. וודאי וודאי שמשפחה חיובית, שבה רואים את הכל באופן חיובי, הבנים גדלים בחממה חיובית וטובה ונחמדה וטוב להם, והם רואים את כל העולם בצורה הזאת. במשפחה שתמיד תוקפים ושוללים, הדברים הם הפוכים, הפוכים לחלוטין. זה דבר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, וכאמור, גם אם מישהו מאיתנו מרגיש מעצור לעשות את זה למען בן הזוג, אבל למען הילדים אנחנו מוכנים לעשות, ולכן כדאי לנו לעשות זאת. אנחנו נצא להפסקה, ואני ממתין לשאלות שלכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה על העברת השידור, ואני פונה לפקסים שהגיעו. מקריא כפי שזה כך, קודם כל תודה רבה על התוכנית הנפלאה. מפריע לי מאוד שאני בן אדם שמודה אם טעיתי. ומסביר איך הגעתי למצב הזה, משום ששמעתי הרבה הרצאות בנושא נישואין, ופעם שמעתי שמי שמודה הוא מלך. והביא ראיה מיהודה שהודה לתמר. וכאן שאלתי. קורא לי מצבים שטעיתי, ואני מודה. ואשתי לא כל כך מקבלת כל פעם את התנצלותי וכועסת ואומרת, מה זה עוזר לה שאני מודה, עובדה שאתה כך וכך וכך וכו' וכו', מה אני אמור לעשות? כן, פה עולה נקודה חשובה מאוד, ואני מאוד מאוד מודה לך על השאלה הזאת. יש להבין, אני מנסה לפתח את הנושא יותר, יש להבין שהאדם והאנושות מתקדמים בחיים רק בעקבות כישלון. גם בדברי תורה. אין אדם עומד על דברי הלכה, אלא אם, על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בה. קרה פעם שנתתי הרצאה בפני אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, וכשסיימתי, פנה אל אחד המאזינים ואמר, הרב, האם זה נכון שכל מי שחזר בתשובה, קרה לו משהו, מת לו משהו, התגרש לו משהו, הפסיד כסף? אמרתי, כן, זה נכון. והשואל העלה על פניו חיוך מאוזן לאוזן. אמרתי לו, תראה, אני מבין את החיוך הרחב והשמחה שניסוחה על פניך, משום שאתה אדם צעיר ולא התחתנת ממני, לא התגרשת, וההורים גם עוד חיים, ועוד לא הספקת לעשות כסף, לכן לא הפסדת, אבל לא זה הרעיון. הרעיון הוא שאדם כל הזמן רץ ולא חושב. רגע של משבר גורם להפסקת מרוץ החיים, וגורם לאדם לחשוב, וכשאדם חושב, הוא יכול להגיע להישגים רבים מאוד. זה בעצם הרעיון. אחד הדברים שגורמים לאדם להתקדם בעקבות כישלון, זה בתנאי שהוא מכיר בכישלון. וכיוון שפתחתי בנושא של ילדים, אז אבקש לומר, לא תמיד ילדים שומעים את ההורים מתנצלים. למשל, יכול להיות שהם שמעו את ההורים מתווכחים, אבל ההתפייסות הרי נעשית בחדרי חדרים, והם לא שמעו אותם בכלל מתפייסים, רק שמעו שהחיים ממשיכים. ועשוי להיות שהם יבינו מזה בצורה עקיפה, שבעצם לא צריך להתנצל. טוב, אז קשה לבוא ולומר להורים, תאספו את הילדים ותגידו להם, ילדים, תראו איך אנחנו מתפייסים. אבל קורה שהורים לעתים מאשימים את הילד בדבר שהוא לא עשה. ואז הילד אומר, אבא, אתה רואה שסתם יקטע אותי וזה לחינם? ולא. ואבא מגיב, זה לא לחינם, שמור את זה בקופה הקטנה שלך למעשה הקונדס הבא. הילד לא טיפש. לכן אני אומר, טעינו, האשמנו את הילד במה שאינו נכון, מן הנכון שנתנצל בפניו. הוא ילמד מזה שלהתנצל זה לא השפלה. ומכאן אני מגיע לנושא של זוגיות. אני חושב שתסכימו איתי שאחד הדברים הטובים שיכולים להיות בנישואין זו התנצלות. יש גברים או נשים שסובלים ממש מזה שבן הזוג אף פעם לא מודה בטעותו. ולא פעם הם מתבטאים שיאמר פעם שהוא טעה, שיבקש פעם סליחה. אבל, כאן יש את אבל הגדול. אם אנחנו רוצים שבאמת בן הזוג יבקש סליחה, תלוי הדבר מאוד בתגובה שלנו. הרי ברור שאם בן הזוג מבקש סליחה, ואנחנו אומרים, כן, סוף סוף, תודה, טוב מאוד שהודית, תבין שכמו שהיום טעית, אתה תמיד טועה, זו כנראה תהיה הפעם האחרונה שהוא מתנצל. ואנחנו צריכים להפוך את בקשת הסליחה מקטנות לגדלות, מהשפלה לגבעות. וכל פעם שבן הזוג מודה באשמה, נקנה לו מתנה, נחמיא לו, נעודד אותו, נעניק לו, כדי שימשיך בכך, ויבין שזה לא דבר גרוע. אגב, מאותה סיבה יש אנשים שאינם אומרים אמת. ואחרי זה בן הזוג שלהם מתלנן שהוא שקרן, הוא לא אומר אמת. והמתלונן לא מבחין שיש לעתים סיבה שהוא גורם לבן הזוג לא להודות באשמה, לא להודות באמת, לא להודות בטעות, בגלל שכשהוא מודה בטעות, הוא לא מקבל אותה כפית שהוא, אלא הוא תוקף אותו עוד יותר. וזה דבר שיש בו טעות גדולה מאוד. לשאלתך, מה לעשות? אינני יודע מה בדיוק מערכת היחסים, אבל אני חושב, כפי ששמעת, ואולי גם ראייתך שומעת, שמן הנכון דווקא לשבח, אבל ייתכן שאתה חוזר על אותם טעויות שוב ושוב, והרי תפקיד ההתנצלות להכיר בעובדה, להעמיק בטעות ולשפר. ולכן, אם באמת זה כך שיש פה חזרה על הטעות, אז כדאי לשנות. ואם לא, אז חושבה לי שהיה כדאי באמת שבן הזוג יעודד ולא ישפיל. אנחנו עוברים לשיחה ממתינה, ערב טוב, בבקשה. כן, בבקשה.
שלום וברכה רב.
גם לך? כן.
אני רוצה לשאול, נניח אם יש בחור שנפגש עם הרבה הרבה בנות, קרוב ל-100 נניח, השאלה אם יש איזה בדק בית הוא צריך לעשות, אמנם זו שאלה מאוד כללית, כאילו אין אפשרות כל כך לרב לענות, כי הרב לא יודע נתונים כל כך, אבל בכלליות יותר, האם יש איזה בדק בית שהוא צריך לעשות, או במשת הבירובים עצמם, בוא נאמר, בחלקים של הפגישת עצמם, זה תמיד הגיע לשלב שאף פעם זה לא יתאים. השאלה אם יש איזה משהו ש...
כן, תודה על השאלה, היא חשובה מאוד ואני אענה. וכיוון שאתה שואל בשביל מישהו אחר, אז זה מקל עליי יותר. סטטיסטית, בחור שהוא כבר בין 24-25 ונפגש עם עשרות בנות, הסבירות הגבוהה היא שהוא פוחד להתחתן, ולבחור כזה הייתי אומר, אל תיפגש עד שתטפל בעצמך. שהרי כל הבעיה היא לא בינך, כך אני אומר לאותו בחור, או לאותה בחורה, הבעיה היא לא בינך לבינה, אלא בינך לבין עצמך. אסביר. אם למשל בחור נפגש עם בחורה ואין להם השקפות דומות, ויש מרחקים רבים, מרחק רב בין השקפות שלהם, זו בעיה בינו לבינה או בינה לבינו. זאת אומרת, חוסר התאמה. אבל אם למשל בחור אומר, מי יודע אם אין בחורה יותר טובה ממנה? זו שאלה שכל אדם שהולך לקראת ריהוסין, שואל את עצמו, זו תכונה אנושית שלא קשורה דווקא בזוגיות, גם כשאדם קונה מכונית וקונה דירה, השאלה הזאת עולה. אם בחור כמעט על כולם, וזה אחד הדברים הבולטים בפחד נישואין, זה שהיא אינה נאה, שוב, ברור שזה לא הבעיה, אלא כיוון שזה לא הגיוני לפחד, ואדם לא מזהה שהוא מפחד בגלל שהוא רוצה להתחתן, כלומר, בגלל שהוא רוצה להתחתן, הוא לא מזהה שהוא מפחד, ואז הנפש ממציאה רעיון שאף אחד...
של כיסוי?
כן, הנפש פשוט ממציאה דבר שאף אחד לא יכול להתווכח איתנו. ועל טעם ועל מראה, לא שייך, להתווכח. אז אם זה בשיחה אישית, אז אני אולי אדגים את זאת, בגלל שהבעיה הזאת היא די נפוצה. נניח שבחור מתקשר, ואומר, תראה, דווקא קיימת, יש לנו הסכמה על השקפת עולם, לא בדיוק התנאים שאתה הזכרת, כשיש לא מתאים, לא השקפת עולם, ולא, הכל בסדר.
לא,
אני, בעיקרון, אני רק אסיים ברשותך, בגלל שאני משתדל תמיד להרחיב, אפילו לא לשאלה שלך, לתועל את המאזינים, בסדר? תודה. אז אני שואל אותו, למשל, הכל בצורה עקיפה, מערכת היחסים של ההורים, והיא לא כל כך, אם והיא לא כל כך טובה, קושי להחליט גם כשקונים בגד, או רצון חיפוש שלימות, קושי לעבור לעשות שינויים בחיים, קושי לקחת אחריות, כל אלה זה סוג פחד להתחתן, שכמובן גם גורם לאי קשר רגשי, ואז קורה תופעה מעניינת, שאם אני מזהה באמת שזה פחד, ואני אומר לבחור או לבחורה, זה לא משנה, אתה פוחד, בתחילה הוא אומר, אני לא פוחד, אני הרי רוצה להתחתן, אני משכנע אותו שהוא פוחד. חלק גדול מאותם בחורים מתרסים. אם בכל זאת זה לא עוזר, אז היא אומרת, תראה, אין ברירה, כדאי לגשת לאיש מקצוע כדי שיעזור לך. וזה לפעמים מפחיד אנשים, אם אני צריך לגשת לאיש מקצוע, אז עדיף לי כבר להתארס, בגלל שאם אני נגש לאיש מקצוע, זה חתימה שמשהו לא בסדר אצלי. אבל באופן עקרוני, ברור שכשאדם נפגש עם עשרות בנות, הרי לא יכול להיות שמתוכם לא הייתה מישהי מתאימה, ולכן אנחנו מבינים שהבעיה היא לא אי התאמה, אלא בעיה אחרת, שבה צריך לטפל. תודה על סבלנותך, ורצית להעיר משהו.
אפשר לומר
מה
שזה רצון השם אולי, שככה בדרך כלל ככה אומרים, כי זה כאלה מחורים. שזה רצון השם.
תראה, אם אני מאחל לכל הבחורים המבוגרים,
כי בוא נאמר, הטענה של הבחור ההוא, כן, שעשו זאת טעים שבאמת הוא לא מצא, גם מבחינת תקשורת וגם מבחינת המערכת חיצוני כמובן, וכמו שהרב, זה הדוגמה שהרב הביא, ובכל החלקים, גם בחלק הרגשי וגם בחלק של התקשורת, בוא נאמר אין שום דבר, כי זה לא משהו ש... גם שזה התקדם, פגישות יותר כאילו מאוחרות. אף פעם לא היה איזה משהו שקישר.
תראה, תיאורטית...
ויש רצון, זה לא משהו שהוא כאילו באמת... את החלק הזה כן ברמה, הוא כן בדק, הוא לא ראה שזה כל כך בעיה. באמת שהוא לא מצא.
תראה, תיאורטית הכל יכול לקרות. אבל אנחנו לא בונים על תיאוריות. עובדות שאתה הולך לחנות מתוך הנחה שהיא פתוחה, עליו שיכול להיות אחת לסיכוי שעשרת אלפים שהיא לא פתוחה. כלומר, הכל יכול לקרות, אבל בכל זאת, אם בכל כך הרבה בנות זה לא מתקבל על הדעת, אלא אם כן, יש לו טעות בהבנה מה צריך להרגיש, בגלל שיכול להיות שהוא חושב שהוא צריך להרגיש איזושהי התלהבות, וכאן הייתי מציין די בנעימות ובנעימות, ולא צריך התלהבות, בגלל שאין קשר בכלל בין משיכה להתאמה. ברור שאיש ואישה הם שונים, ברור שלעולם לא נמצא שני אנשים שהם דומים לחלוטין, ואני רגיל לומר, רק כדי לתת קו, שאם אנחנו דומים ב-80%, אז לא צריך יותר, בגלל שזה נקרא 100% בנושא של נישואין. אולי תפנה את הבחור שיתקשר אליי, ואני אוכל לבדוק איתו, בגלל שקודם כל, ודאי שיש לו הרבה מאוד הצעות, בגלל שככל שהוא מתבגר יותר, כמות הבנות גבוהה יותר, ואף אחת לא רוצה לאבד את הסיכוי, אבל הוא גם שובר לבבות, ייתכן מאוד, וגם מתבגר. עכשיו צריך לזכור שככל שבחור יותר מתרגל להיות לבד, אז מצד אחד הוא רוצה עוד יותר להתחתן, מצד שני גם זה אחד הקשיים התת מודעים של האדם, קשה לו קצת להשלים שהוא עובר ממצב הרווקות וחופש שיש בדבר למצב של מצב שהוא צריך לשוב הביתה ולהיות בעל בית, בעל של אישה, אחראי על פרנסה אפילו אם הוא לא המפרנס. יש אנשים למשל שקשה להם להיכנס למצב שהם יודעים שאם ירצו להתחרט הם לא יוכלו, עד כדי כך יש לפעמים פחדים מהסוג הזה. ולכן אני סבור, הייתי אומר, מתוך ניסיוני, והייתי אומר, ניסיון רב מאוד, שהבעיה היא לא בינו לבינה, וחבל שיפגש, על אף שיכול להיות באופן תיאורטי, שהוא יפגוש בחור אחד, והוא מאוד מאוד יסחף, ואז ייעלמו כל הפחדים, אבל זה עוד לא אומר שהיא באמת מתאימה לו. עכשיו, יש אנשים שהתמחו, כיוון שהתופעה הזאת מצויה, יש אנשים שהתמחו בנושא הזה של עזרה למצבי פחד. רק, אני לא חושב שמין הנכון שמסור בטלפון, גם אין לי פה את המספר, אבל אם הוא רוצה שיתקשר אליי וננסה ללבן את הנושא.
בוא נאמר... אבל זה לא משמיים, זה
הגון כותב, שידוכים
זה משמיים, זה תורה, זה נכתובים על שם אישה
לאיש. כן, זה נכון, אבל לאדם ניתנת בחירה, ואם הוא יבחור דווקא אישה רשאית, הוא לא יכול לומר שזה מהשם, ולאדם ניתן בחירה, וזה רעיון של החובות הלבבות, אדם יקפוץ מהגג ויגיד, זה רעיון של החובות הלבבות, לא, אני אומר, נציין כדי שלא לחשוב שעברתי למשהו קיצוני. חד משמעי אפשר לומר, זה נגד רצון הבורא. זה לא הבעיה של רצון הבורא. נכון שלבחור כזה אני מאחל שתהיה אכזבה, הוא נבעל, ואני אומר לו, אני מאחל לך שזה יהיה כל כך טוב, שתגיד, אוי, חבל שזה לא היה קודם. אבל חד משמעי, אי אפשר פה להישען לרצון הבורא, זו פשוט בריחה מהמציאות שהוא סוחב איתו איזושהי בעיה.
אם נניח הוא לא
יתפטל
בזה, הוא
יתחתן,
אז
ילדות
לכל החיים הבעיה הזאת, או שזה משהו
ש... אולי תשאל שוב,
אם
מה?
אם נניח הוא לא יתפטל, אם נניח זה בעיה פחד,
כן.
והוא לא יתפטל בזה, הוא יתחתן, אני אכנסה איזה משהו שכן יתאים, וזה דרך מסוימת. האם זה כאילו, זה אמור ללוות אותו הלאה?
תודה, תודה ששאלת, זו שאלה מצוינת, ואני אוסיף. כמעט תמיד אנחנו קוראים לזה פחד במעבר, בין האירוסין לחתונה. כלומר, יש, והם לא מעטים, אנשים שמתחרטים לאחר האירוסין, לא חרטה מעשית, אבל הם בוכים על הקר ופוחדים, ואחרי שבוע משתקמים, ולקראת החתונה הפחד עולה שוב, ונגמר למחת החתונה. שאלה מצוינת וחשובה. בל נחשוש שזה דבר שאדם נושא איתו כל החיים, זה רק במעבר הקושי לעשות את התהליך הזה. אין חשש שזה יפריע לו, אני מדבר על כמעט תמיד, תמיד יש יוצאים מן הכלל. אין שום חשש שזה יקרה לו לאחר מכן, אלא אם כן זה טיפוס שתמיד רק מה לא טוב וכולם נגדו, והוא לא מסתדר עם אף אחד, למשל, דוגמה, בחור שלומד ללא חברותות. עשוי להיות סיכוי גבוה שגם לא יסתדר עם אשתו, בגלל שהדבר הזה מגלה שחסר לו בשותפות, בתכונת השותפות. חברותה גם מכתיב קצב, מכתיב הבנה, מכתיב הקשבה, ומי שאינו יכול ללמוד עם חברותות, אפילו שיהיה למדן גדול מאוד, זה מחשיד, זה לא יכול להבטיח, אבל זה מחשיד שיהיה לו גם קושי בשותפות של נישואין. אבל לשאלה שלך, אפשר לומר, אין איזה שום קשר למה שיקרה אחרי החתונה. בגלל שלכן, כאשר שואלים אותי, רגע, אבל הוא דחה הרבה מאוד בנות, האם כדאי לנסות בכל זאת, האם אין בזה סכנה לאחר הנישואין? התשובה היא לא. אין חשש. אני מאוד מאוד מודה על השאלה, בגלל שזו הייתה שאלה חשובה. כן. אנחנו נמשיך, אנחנו נצא להפסקה ונחזור אליכם מיד, בבקשה.
עכשיו איתכם הבית היהודי עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה, ואני חוזר אליכם עם שאלה נוספת. אמא שלי תמיד מחפשת על מה לריב עם אשתי, וכל פעם שאנחנו מגיעים לשבת, היא מהירה ומחפשת את כל החסרונות, עד שבסוף אשתי נפגעת, ויוצא שתמיד יש מתח. איך ניתן למנוע את זה? טוב, מערכת היחסים בין קלה לחמותה ידועה, מפורסמת, זה לא רק בעיה יהודית, זה דבר שבכל העולם. הקושי של האישה להשלים שבעלה קשור לעוד משהו, כולל לאמא שלו, והקושי להיטים שלהם להשלים שבנה מעדיף את אשתו הצעירה הזרה למשפחה על פניה. לא תמיד יש פתרונות, אבל אני אומר כך. לגבי הקלה עצמה, אני חושב שכל חתן צעיר צריך לדעת את זאת. אתה תמיד צריך להגן על רעייתך נגד כל העולם. כלומר, ארחיב טיפה. כשהאישה מתלוננת בפני בעלה נגד אמא שלו, הבעל באופן טבעי רוצה להטיב לאשתו, ואז הוא מסביר, תראי, היא לא מתכוונת, היא כזאת, היא מתרבות אחרת. אצל האישה זה נקלט, א', בעלי עוד לא מבין כמה קשה לי, ב', אם הוא מסביר את אמא שלו, הוא מגן עליה, והווה אומר שהוא עוד קשור אליה. וכאן הוא נוגע בנקודה שמאוד קשה לאישה. ולכן, עם כל מה שזה נראה היום ונורא, צריך לעשות הפוך. כאשר האישה מתלוננת נגד אמו, הוא צריך להעדיף את אשתו על פני אמו. תראי, היא באמת לא בסדר, כמובן לא לומר את זה בפני האמא עצמה, היא לא חכמה, היא לא נבונה, חבל שהיא לא לומדת ממך. וככל שהבעל יותר ישלול את אמו, קיים סיכוי שהקלה דווקא תחדש איתה את הקשר. כשאנחנו פונים לשאלה שלך, מה לעשות עם האמא? אם היא טיפוס כזה לכולם, אז הרבה אין לו מה לעשות. אבל ייתכן מאוד שקשה לה הקשר שבינך לבין אשתך, ואולי יש לה דעה שאשתך לא מעריכה אותה, מה שצריך לעשות, תהליך שהוא לאורך תקופה. כל פעם שאתה מגיע לבית אמך, כל פעם שאתה מגיע לבית אמך, אפילו בלי אשתך, לספר לאמך עד כמה אשתך מעריכה אותה, עד כמה היא אוהבת אותה, עד כמה היא אומרת לך להתייעץ איתה. ואז יגרה מצב שאמך לא תראה בה תחרות. אם בכל זאת זה לא מועיל, אני הייתי ממליץ לא להגיע לבית ההורים. זה לא יכול להיות שתקריב את אשתך בכך שאם אתה בא מכל סיבה שהיא, לא יכול להיות שהיא תבוא ותסבול שם, משום שיש בזה גם איסורי דאורייתא. גם אם אמך מדברת איתך שלא בנוכחותה, כלומר, באופן עקרוני, אם הורים מדברים עם הבן, עם הבת, שלא בנוכחות בן הזוג, הבנים צריכים לומר להורים, תראו, אם אתם תדברו איתי נגד בעלי או נגד אשתי, יהיה אסור לי לבוא אליכם, ואני מאוד מאוד רוצה לבוא אליכם, ולכן תעזרו לי לבוא אליכם, ולא לדבר נגד אשתי או נגד בעלי. זה מה שאני יכול להציע בשלב הזה. עכשיו, כאשר אתם שבים הביתה, או אמך יצא מהחדר, ואתה רואה את הצער על אשתך, לומר לאשתך, זה לא בסדר שאמא שלי מדברת איתך כך. תדעי שאני אוהב אותך יותר מאשר את אמא שלי. רק אני לא יכול לעשות לה שום דבר, היא אמא, ויש לי הלכות כיבוד הורים. יחד עם זאת, יש אמאות שכן אפשר לדבר איתם. אפשר לבוא ולומר, תראי, את לא מתכוונת, אשתי, אפשר אפילו לומר, אשתי מאוד אוהבת אותך, אבל גם היא מאוד רגישה. וכשאת מאירה לה א', ב', ג', היא מרגישה עלבון גדול מאוד, וכדאי להשתדל לא לעשות את זאת. אני רואה פה פנייה, אנשים מבקשים שוב את הטלפון שלי בבית ובאיזה שעות. אפשר להתקשר בימי שישי, בין השעות 1-3, לטלפון מספר 03-618-2106, אני חוזר, 03-618-2106. אפשר גם לנסות להתקשר בשעות הערב, בין 7:30-8:30, או בין 10-11, לפלאפון הבא. לא כל יום, אבל אפשר לנסות. 054-844-7365, אני חוזר, 054-844-7365, בין השעות בערך 7:30-8:30, ו-10-11, אפשר לנסות, ואשמח מאוד אם השם ייתן לי תמיד את התשובות לשאלות שלכם. ואני פונה לשאלה הבאה. זו מכתב של אישה, פקס, מדובר על נישואין של, לא, סליחה, פקס של גבר, אני מתנצל, נשואים כ-30 שנה. הבעל מתלונן שאשתו יוצאת לעבודה, היא משקיעה הרבה מאוד בחיצוניות שלה, כנראה זה אותו, כותב המכתב, זה מרגיז אותו, האם יש להגיב או לא. קשה לי לענות, משום שאני צריך הרבה יותר פרטים, אבל אני חושב שאנחנו הגברים לא תמיד קולטים שאישה ולבוש ואיפור וכדומה זה חלק מהאישיות. זה כמו שגבר ילך, אם היא לא תשים את זה, אז הדוגמה שאני יכול למצוא זה כמו שגבר ילך בלי נעליים. זה חלק מהאישיות שלה. ודבר נוסף שכדאי, ואני מנסה לרמוז, תדע לך שבין נשים, זה לא בדווקא קשור לאיך להיראות בפני גברים. בין נשים קיימת תחרות. ולכן בהדרכה, הייתי אומר, או אפילו לאנשים מבוגרים, ותוך כדי התנצלות, ואני מקווה שכיוון שהשעה מאוחרת אני יכול לומר, כאשר הבעל רואה שאשתו עומדת לצאת מהבית ועוסקת בטיפוח שלה, זה רגע שמאוד חשוב שיאמר לה שהיא מאוד נאה. בדומה לכך, כאשר הם יוצאים לחתונה, הם נפרדים, אלה שיוצאים יחד, הוא נכנס לעזרת הגברים והיא לעזרת הנשים, על לפני ש... היא נכנסת לעזרת הנשים, כיוון שהיא עומדת להתחרות עם כל הנשים, נכון וחשוב שיאמר לה שהיא נראית טוב מאוד. כנ"ל כאשר היא יוצאת משם, שוב היא עדיין במתח של התחרות, הדבר הזה חשוב, ואני חושב שחבל שתעסוק בכך, זה לא יעזור, ועדיף, תן לה עד רבה, תשבח אותה על כך, זה באופן רגיל. דבר נוסף שאתה מעלה, ואני רואה בו דבר חמור, התנהגות, יש לעתים בעל או אישה שמאלצים את בן זוגם לעשות את מה שהם רוצים, על ידי שהם אומרים, רק אם תיתן לי כך וכך, או אם תתני לי כך וכך, אני אעשה כך וכך. השאלה הקדוש כותב שזה דבר חמור מאוד, בעיקר בנושאים עדינים, אם מישהו מתנה דבר, זה חמור מאוד, קשה לי לומר, אבל כך הוא אומר, הוא ייתן, או היא תיתן את הדין על כך, וזה דבר אשר לא יעשה. לא יכול להיות שבני זוג יאלצו זה את זה לעשות דברים שהם אינם רוצים לעשות, על ידי שהם מאיימים באיומים, באימנעות ממשהו, או לא או לתת אחד לשני, או להימנע אחד מהשני. אני אומר שלא צריך לחלוטין, אם אדם היה רוצה משהו, לא לעשות פנים עצובות, או... אבל איומים באולטימטום זה דבר שאינו נכון לעשות אותו. אנחנו מתקרבים לסיום, ואין לי מה לומר אלא לברך אתכם, שהשם יתברך, ייתן לכם ברכה והצלחה. תמיד תמיד תזכרו, שהילדים עוקבים אחרינו, הם מבחינים להתנהגות שלנו, גם במערכת הזוגית, גם בצורת האכילה שלנו, גם מה אנחנו מעדיפים, את האוכל הבריא או את האוכל הטעים. הם מאוד מושפעים לראות מה מרגיז אותנו יותר, ערכים, פעולות ערכיות שלא נעשו, למשל, האם עיבוד כסף מרגיז אותנו יותר מאשר שקר שנאמר, זה דבר שהם עוקבים אחרינו, הם עוקבים אחרינו במערכת היחסים, וכדאי לנו, למען עצמנו ולמען הילדים שלנו, כדי שיהיו דוגמה טובה. שם יתברך ייתן לכולנו ברכה והצלחה, לא נמתין עד מחר, עוד היום נעודד, נשבח, נעניק אחד לשני, ממילא גם שנתנו תהיה הריבה עלינו, כי מדומה לשירה שכותב שכשאדם הולך שמח לישון, הוא חולם חלומות טובים. לא עיינתי, אבל נראה לי שלכורנו, אז מה אם הוא חולם חלומות טובים? בחלום יש איזשהו משהו מנבואה שגם גוררת את הדברים החיוביים שהוא יראה בחלום. ולכן חשוב מאוד שאנחנו לפני שנתנו אנחנו נהיה שמחים, נעודד את אחד את השני, היו ברוכים, הקשיבו לתוכנית של הרב אריה מונק, זה משהו מיוחד כל פעם מחדש. בהצלחה רבה, שלום שלום.